כן, אנחנו באמת לקראת תשעה באב, וכבר הבאנו וראינו ברמב״ם כתב ופוסקים שמטרת הצומות האלה והימים האלה זה לאור אותנו, לאור אותנו להתבונן על מה, על מה חרבה הארץ, ומתוך זה נשוב בתשובה ונטיב את מעשינו. אז גם צריך להתבונן על מה חרבה הארץ, וגם צריך לעסוק, להבין מה חסר לנו. ככל שאנחנו מעמיקים ומבינים את החסר, מרגישים את, את, ה, את החיסרון, אז באמת אנחנו יכולים יותר לרצות את הדבר, את המצב השלם, את התיקון של הדבר. וכן אנחנו רואים, וכן הבאתי ככה כמה פסקאות ראשונות שעוסקות בהגדרת המקדש. מה היה עם ישראל? איזה מצב מרומם היה עם ישראל כשהיה מקדש? כדי שנדע מה, מה אנחנו חסרים. ובצד השני הבאתי גם דברים שעוסקים בנחמה. למה? כי בתשעה באב אנחנו רואים שאנחנו עוסקים עד חצות היום בענייני החורבן, שמתפעלים מנחה כבר עוסקים בענייני נחמה. כבר בתוך תשעה באב עצמו אנחנו כבר עוסקים בנחמה. וכמובן השבת הבאה היא שבת נחמו, שעוסקת בנחמה. יש עניין לעסוק באבל, יש עניין לעסוק גם בנחמה ולדעת איך קמים מתוך האבל הזה. גם זה, כן. אני ראיתי ברב צבי יהודה שאומר למה פעמיים נחמה. נחמה מצד הקשיים שיש לנו, מצד אומות העולם, מצד הגויים, ונחמה מצד הבעיות הפנימיות שהן יותר קשות. ככה רציתי להביא משהו מזה. אני חושב בסוף חלק הרבה, כן. כן, אבל הצרות הפנימיות הן בהחלט צרות שצריכים... הנה. אז כאן אמרתי קצת להביא את החזון, את החיזיון הזה של זמן המקדש, כאשר הרב קוק הוא מאוד מיוחד בתיאור הזה, היה אצלו תיאור מאוד חי, מאוד מאוד חי. רואים בכמה מקומות איך שהוא מתאר, הנה המקדש, והנה, אולי תכף נקריא לכם איזה תיאור כזה של הרב, איך הוא רואה ממש את הכהנים בעבודתם, הוא חי את ה... אז כאן במקור אחד, כאשר המקדש היה על מכונו, וכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, היה לישראל גוי קדוש שער פתוח לשמי שמיים. אהבתי את הביטוי הזה, כן? האמת שלא יודע, קמתי בבוקר, פתאום נזכרתי בביטוי הזה, אמרתי, וזה שער השמיים, מפורש. בדיוק, לא יודע, הפסוק הראשון שחשבתי עליו בבוקר, כי ראיתי את המקור הזה קצת קודם, ושלחתי לישון, קמתי, אמרתי, אני יודע איפה המקור, וזה שער השמיים. כן? אז היה שער פתוח, אבל היה פתוח. הוא היה פתוח. כן, זה הכוונה של השראת השכינה, הקשר הרציף, שער פתוח. עכשיו זה יותר קשה. אולי לכן אומרים שערי דימה לא ננעלו. השערים הם סגורים, כן? נחרב המקדש, אנחנו חסרים את זה. איך? בכל זאת יש דברים שאפשר דרכם להגיע יותר קרוב, יותר פנימה. אולי זה הלשון, שערי דמעות לא ננעלו. היה לנו שער פתוח, הוא נסתם, שערי דמעות לא ננעלו. עם הדמעות, עם איך ימוק אדם יכול להגיע יותר... עוד אומר הרב, זה היה לנו שער פתוח לשמי שמיים. ושכינת אל עליון צור ישראל, חוסנו מעוזו מגינו מופיע עליו בעוז, בתפארת. כן, כל השכינה מתגלה בצורה חזקה, בניו לימודי השם, ובחיריו עם נביאי אמת וצדק, אשר רוח השם מדבר בה מילתו עד לשונם, זה היה, כן, היו נביאים, שפעת רוח הקודש ולבת אש אהבת אלוקים עליון אלוקי ישראל מהרה את לב האומה, מחממת באור אישיה את כל רוחה בקרבה, אז הקודש והמקדש וכל עבודתו הקדושה ונהיה מבליטים בשטפי גלים של חיים אדירים האמיציים את עוד חיי הפנימיים של האומה, את דבקות נפשה באלוקיה. ממילא מתוך מקדש, אז הכל היה זורם כמו שצריך, וגם הדבקות שכל אדם באופן אישי היא הייתה יותר מיוחדת בדבקות לקדוש ברוך הוא. אז האומה ממילא הייתה מבטא יותר את דבקות נפשה באלוקיה שורה 10, ואת אהבתה הנרצת וקשר קודשה לעבודתו בכל חום החיים ובכל רגשי הלב, הנפש והרוח, וכל מפעלי החושים החיצוניים הפנימיים כולם, העולות, הצבחים, המנחות, הנסחים, הקטורת, השירה הקדושה שנעשים מכון הקודש כדבר, בדבר השם, הם זה היה מחיים את האומה, מחפרים כל חטא ופשע ומקרבים אל רוח קודשה. ומקרבים הרוח קודשה הקדושה אל החיוויון האיתן בתוך בצל של אלוקי אמת. את כל האומה כולה זה היה מקרב ומשפיע. כן, זה לא היה רק שהיה זה מקדש בירושלים וזהו, אלא זה היה מחיה את האומה כולה. אותה ואת כל יחידיה ואת כל הנלווה אליה עימה. אפילו גויים, אם הם נלווים, אם הם באים לקבל, כן, איך היה כתוב? והיה עתיד לבוא, והיה ארבע את השם לכל הגויים וזה, ודאי. כן? וגם אז היה ככה, והיו כולם עולים, שלמה המלך, באים כל העמים כולם, ויודעים שפה זה האמת, זה היה... היה מעמד כזה קצת קרוב למעמד הזה. איך? אז אני אומר לראות, צריך לדעת לחיות את מה היה ומה אנחנו חסרים. מה זה שמקדש על מכונו? אם אנחנו לא מציירים את הציור הזה, אנחנו לא יודעים מה זה אומר. שיבנה בית המקדש. רגע, אבל מה זה אומר? למה אנחנו מצפים? פה כתוב מה החיזיון הזה. מה יהיה כשיהיה בית מקדש? צריך לדעת את זה, ואז להרגיש את החיסרון, ומלך כשאתה עומד ומתפלל, צמח דוד, ירושלים עירך, אתה אומר את הדברים, אתה אומר רצה, אישי ישראל ותפילתם, מירה באהבה, תקבל ברצון, אז אתה יותר, הדברים יותר, ככל שאתה לומד את הדברים האלה, תפילתך נעשית יותר מכוונת, לפחות בימים האלה, צריכים יותר להגביר את זה. מפגש עם הכותל, לא יודע, אני אומר, תשעת הימים, איזה מפגש עם הכותל. שם מרגישים את הכל יותר קרוב, יותר חזק, יותר... מצד אחד את האבן, מצד אחד גם את ה... את ה... כל זאת, הנה כבר הגענו לפה, אנחנו קרובים, מגע יד כבר. קרובים מאוד. זה נותן גם תקווה. עכשיו חשוב מפגש עם הכותל. לא רגילים, לדעת איזה... הרי כתוב שם, יעקב אבינו אומר, וזה שער השמיים, איפה? שם, במקום המקדש הוא היה. אז עם כל החסרונות שיש וכל זה, יש לנו לפחות כותל. שם בכל זאת, הכל יותר קרוב, יותר שדר, כן, אנחנו אומרים?
משיחים בשינה.
שיחה מקומית. פעם. כן, לא צריך לעשות... איך קוראים לה... שיחה מקומית. אתה לא עושה שיחה חוץ, שיחת חוץ. שיחה מקומית, כן. פעם אפילו סיפרו על זה איזה בדיחה, לא יודע מי המציא את הבדיחה הזאת. ומה? אמרו כאילו פעם, סיפור כזה, אני לא יודע אם צריך לספר אותו או לא, אבל בגלל המשמעות שיש לזה, אני כן רוצה להגיד, שכאילו ילך פעם איזה ראש ממשלה ישראלי לחוץ לארץ, וכל דבר הוא שם, הוא מדבר עם הנשיא של... אז כל דבר אומר לו, טוב, רגע, אני צריך לשאול את ה... כן, את האלוהים שלנו, אם כן לעשות, לא לעשות. הוא עושה כאילו צלצול, אומר, כן, לא, כן, לא, ככה. לשנה אחרת בא הנשיא הגוי הזה לסגן, הוא מדבר עם ראש הממשלה, אז הוא אומר לו, טוב, גם אני צריך לשאול את ה... את הקדוש ברוך הוא, כן או לא? אז הוא מחייג. אז הוא אומר לו, שכחת את הקידומת? הוא אומר לו, לא, כאן זה שיחה מקומית. של המשמעות, אמרתי את זה. פה זה צריך, ארץ ישראל, מקום השם, עיני השם אלוקיך בה. אז הכותל, שכינה לא זזה מהכותל המערבי, מקום המגדל, צריכים להיות מחובר לזה. אמרתי פעם, תמיד אני חוזר ואומר, אדם בא בירושלים, כשהוא מחוץ לירושלים, נו, יותר כשאתה בירושלים, לא יודע, מינימום, איזה פעם, ראיתי צדיקים הולכים פעם בחודש, ככה מינימום, משהו. ימים האלה, היום, מחר, במהלך היום, מה אדם לא, אין לו זה, לא יכול להתפלל, לא כמעט ללמוד, לא כלום. תפילת מנחה בקום, משהו בקוטל, שחרית בקוטל, שם מרגישים יותר את ה... ככה אני חושב. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. הנה עוד איזה ציור שהרב נותן, מקור 2, ביות המקדש על מכונו. תראו שהרב, אצל הרב, הדברים האלה חיו בצורה ממשית. הוא ידע לתאר איך עם ישראל נראה עם מקדש. מה זה המעמד הזה, כן? הוא צייר את זה, תמיד בעיני רוחו, בעיני דמיונו, והוא ידע להגיד את זה. ביות המקדש על מכונו, וישראל יושב בנבאו, ושכינת אל עליון, צור ישראל, חוסנו, מעוזו, מגנו, מופיע עליו, ועוד תפארתה, בניו לימודי השם, ובחיריו. זה ממש דומה. זה ממש דומה כאן. בניו לימודי השם ובחירה בנביאי אמת וצדק, אשר רוח השם מדבר בה, מילתו הלשונה, שיפת רוח הקודש וליבת אש אהבת אלוקים עליון אלוקי ישראל מהירה את לב האומה המחממת בראשה את כל רוחה בקרבה. אז הקודש המקדש וכל עבודתו הקדושה, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וזה מידם מבליטים בשטפי גלים של חיים אדירים. יא, זה לא זה, לא זה. כן, טוב, אז לא שמתי לב, טעות. זה ממש זה. כן, לא שמתי לב. נראה לי, זה התחלה אחרת, אז לא... היה לי מכמה דפים שהיו לי, צילמתי כמה דברים, לא, לא, זה אותו מקור. אחד ושתיים, בסדר, סליחה. גם, כן, מה זה מקדש? בארבע, בנצח ישראל, אומר המהר"ל, ירושלים עיר הקודש והמזבח אשר הם שלמות כל העולם, שכן אמרו חכמים, אלמלא היו יודעים האומות, ראינו קודם שהברכה, שהמקדש וישראל מביאים עבודתם, זה לא רק אפילו על האומות כולם. לכן אומרים, חז"ל אומרים, אלמלא היו יודעים האומות, מה מועיל להם את המקדש, היו בונים אותו של זהב. וזה בוודאי כך, כי למעלת המקדש ראוי שיהיה בית המקדש שלמות על כל העולם, לא לישראל בלבד. לפיכך אמרה תורה, לקבל קורבנות גם מעובדי כוכבים. גם גוי יכול להביא, יכול להביא, קורבן עולה, לא שלמים, אבל עולה הוא יכול להביא. ואם היו אומות העולם, כן, מתנגדים בית המקדש, לא יכול לעמוד אף שעה אחת בשעה שאומות העולם מושלים, שיהיו מחריבים אותו. לכך אף כי אומות העולם מתנגדים לישראל, אבל בית המקדש, לפי שיש צד בחינה שבני יודע שהוא שלמות כל העולם, גם לאומות לעובדי גלילים, לכך לא נחרב על ידי עובדי גלילים, רק על ידי שנאת חינם. ומחלוקת שנחלקו ישראל, ידי זה נחם את הבית. הוא אומר, דרך אגב, הוא אומר, זה לא יכול להיות שבגללם, כיוון שהם זקוקים לו, הם משלימו את החורבן, אבל מי שהחריב באמת, כתוב את זה גם בנפש החיים, זה מסעים של ישראל וכל זה, זה החריב נווה מעלה, ובתוך שנחרב נווה מעלה, נחרב נווה מטה. כתוב גם, חז"ל מביאים על, שמשה רבנו, זה בבתרת והתחנן, הוא אמר, אברהם אבי ירא, אומר לו, לא ראה, אבל בוא, נתן לו לראות. הראה לו את כל מה שיהיה, מה שעתיד. אז חזרנו, הראה לו תורה, הראה לו בית מקדש. אומר המרא גם בחמש. התורה הראה לו שרי קורבנות אלו, הגלה משול... זה לגבי אברהם אבינו, בברית בין הבתרים. שורה ארבע, וכן הראה לו בית מקדש, שרי קורבנות מקרימים את המקדש, וכל הזמן שעוסקים בניך, אמר לו, כאילו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בשתיים שהם תורה ובית מקדש, אז ינצלו מהגלות, אז הוא אומר את זה, כמו שבאדם הלב והמוח עיקר האדם, הלב ממנו החיות ומוח ששם השכל, כך בכלל העולם, בית מקדש ותורה, עיקר מציאות העולם. וצריך לדעת את זה. וכמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האיברים, כך בית המקדש, אמצע העולם, ממנו מקבלים כל הארצות, חיות ושפע. וכמו שהמוח שם השכל האדם, כך התורה שכל העולם. נמצא התורה בית המקדש, הם עיקר הנמצאים. ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד. כי בית המקדש הוא בארץ, והוא שלמות העולם הגשמי. כן, לא שבית המקדש עצמו גשמי, אבל בכל דבר זה בארץ, זה בניין, זה מבנה, כן? זה יש בו ביטוי גם גשמי. והתורה היא שכלית. או לפיכך, על אלו שני דברים אומרים תמיד, איך אנחנו אומרים בסוף התפילה? יהי רצון שיבנה מקדש בעולם עמנו, ותן חלקנו בתורתך. למה? לומר שייתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות ולא בדברים בטלים. אלו הדברים המרכזיים, וזה המוח והלב. כן, התורה מצד המוח והבית המקדש מצד הלב, ליבם של ישראל. נפגע ליבם, יש ביטוי כזה בקוזרי, זה על פי מדרש באיכה, שאנחנו... יש שם משהו, איזה... זוכר את הפסוק שמזכיר, ליבם, נפגע ליבם, שזה בית המקדש. כוזר יש פה כאן, כוזר? מה? לא, לא, אבל יש איזה משהו באיכה, אולי זה מדרש איכה. אבל נדמה לי זה פסוק מ... סליחה. מזכיר שזה בנדן הלב. אם כן, אז זה קודם כל, מה זה המקדש? עכשיו, אנחנו מוצאים הרבה בחז"ל, מיום שנחרב את המקדש, איזה דברים הפסדנו, חסר, מה אנחנו חסרים? יש במסכת סוטה, תראו בשש, משחרב את המקדש, בטל השמיר ונופת צופים, פסקו אנשי המנה מישראל, שנאמר, הושיע השם, כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני ישראל, איך כתוב? כן. מבני אדם, כן. אז רבי שמעון הגמליאל אומר, העיד רבי יהושע מיום שחרב את המקדש, אין יום שאין בו כללה. ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר, אף ניטל שומן הפירות. רבי שמעון אומר, הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח, המעשרות נתנו את שמן וכו'. ועוד בחז"ל, גם בקשר בין איש לאשתו, זה חלש יותר. הרבה דברים שביטוי של מה חסר לנו, כמה אנחנו חסרים במציאות הזאת שאין בית מקדש. צריכים... אז גם פה בשלוש, כמה מסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל היום שבשמיים. איזה דבר מבין. אולי זה המזכיר מה שראינו למעלה, היה שער פתוח ונסתם השער. איזה חומת ברזל כזו. מה זה בא להגיד החומת ברזל דווקא? אז הרב קוק, שם בעין היה בברכות, עוסק בעניין הזה. למה זה חומת ברזל? מה ההבדל בחומת ברזל? או חומת אבנים למשל, כן? למה להגיד חומת ברזל? למה לא חומת אבנים? בדרך כלל חומה זה אבנים, נכון? חומת ברזל זה יותר טוב, יותר גרוע או יותר טוב? בוא נראה. יותר גרוע, אתה אומר, כן.
ברזל יותר קשה. אבנים מבינים
לליבם,
אבל ברזל לא מבין.
אז בוא נראה כאן. אומר הרב במקור שלוש, חומה מורגלת של אבנים היא. עומדת להתפרק וליפול בטבעה מיד הזמן. כלומר, אבנים יישאר, לא יודע, 100 שנה, 200 שנה, בסוף זה נופל. זה מתפורר. אבל חומת ברזל אינה ראויה ליפול על פי טבע, כי היא מיד כוח כביר ואדיר. צריך, שברזל צריך איזה כוח מיוחד שיהרוס את זה. ככה סתם זה לא ייפול. כן, נפילתם של ישראל ופיזורם הנורא על ידי חורבן בית המקדש גדול כל כך, עד שעל פי דרכי הזמן, אין שום אפשרות לשוב לאיתנו. כלומר, באופן פשוט, כן, החורבן, ההרס הוא כל כך גדול, שנראה שאי אפשר סתם ככה לחזור לבניין, כביכול, כן? כי אם, אלא מה צריך? אנו מובטחים, אנו בני ישראל מובטחים, יד השם. כי צורנו מחרנו, והוא יפדנו, כן? אז הביטוי דווקא בציור ברזל להגיד, זה לא... אם חומת אבנים, אז במשך הזמן כאילו זה יתבטל. זה, באופן טבעי זה ייפול. אבל חומת ברזל אומרת שזה לא באופן טבעי ייפול. אלא זה מהלך של הקדוש ברוך הוא מחרנו והוא יפדנו. כן? אולי דווקא זה, זה, זה יותר טוב, כן? כלומר, במינה מסוימת זה יותר טוב להגיד, אה, זה לא מקרה, כאן יש פה תהליך, והקדוש ברוך הוא יפדנו גם. זה תלוי בו. עכשיו הוא אומר, יש עוד ציור, שורה 8, בחומת ברזל, שכפי המצאנו בחומת אבנים, שנעשית בהדרגה אבן על אבן עד השתמת החומה, כן? איך עושים אבנים? חומת אבנים. אתה בא, אתה בונה אבן ועוד אבן ועוד אבן, עד שנהיה חומה. אבל חומת ברזל אתה לא בונה ככה. אתה בא, מביא איזה פלטה ושם. נכון? כן? אבל חומת ברזל, אם תקום, תקום באיזה כוח נפלא. כך נפילתם של ישראל ידי חורבן בית המקדש, הייתה נפילה שאינה מודרגת, כי אם בבת אחת, מאיגה רמה לבירה עמיקתה. כל זה אני אומר לכם, פשוט להתחבר פה למילים, לדעת מה זה חורבן בית המקדש. אנחנו לפעמים לא קולטים את זה. ואם אדם זורם, הולכים, הכל טוב, ברוך השם, קצת צרות, בעזרת השם נתגבר. קודם כל צריך, ביום הזה שאדם נכנס, עכשיו אנחנו בשעות האלה, נכנסים כבר ליום הנורא הזה, אז צריך לחוש קודם כל את הכאב. באמת לפקוד, מתום אותה לפניו. ככה אמרו פעם, איפה אחד אמר, אבל איך זה יכול להיות? שאל מישהו על איזה גוי, אומר, עם ישראל בוכים וזה, אז אומר, מה אתם בוכים? הוא אומר, נחרם בית המקדש לפני 2,000 שנה, אז זה היה. כן. עכשיו אנחנו, יש לנו גם צריך להגיד את הספרדים, זה 1940. או 41, יש איזה מחלון, לא? ראיתי בסוגריים באיזה מקום. 1940, חורבן בית המקדש השני. ספרדים ממש אומרים, יש כזה זה, אומרים איזה נוסח, וזה, אחינו בית ישראל שימו, היום 1900, מכריזים את זה בה. לקראת הקינות, או בסוף הקינות. כן. אז מה רציתי להגיד כבר? מה?
שזכרו את בית המקדש לפני
2,000
שנה, העם הזה
יקבר
את בית המקדש.
זה היה... כן, אז אומר לו, לפני 2,000 שנה, אז אומר, טוב, 2,000 שנה, אדם כאילו גזרה מעל המת, שהשתכח מן הלב. אז אומר לו, לא, אבל זה בגדר מותו מותה לפניו. אצלנו, אנחנו כל הזמן חשים את החורבן, שמותו מותה לפניו, אז אדם מתאבל עליו, הוא מרגיש את זה, כן. יכולים לשבת ולפקוט ממש, לחורבן בית המקדש. אז הוא אומר, זה נפילה, אז זה עוד דבר. תראו, הרב אומר כאן ברזל, למה חומת ברזל? עד הדבר ראשון הרב אמר, ברזל הוא לא יכול סתם מאליו ליפול, אלא צריך מהלך, כן? זה תהליך אלוקי. דבר שני, חומת ברזל, זה לא נבנה לאט לאט, אלא זה בבת אחת, נפילה מאיגה רמה לבירה עמיקתה. ויש עוד הערה בזה, אומר הרב, כי בית המקדש הוא הפך הברזל. נכון? היה אסור לבנות את בית המקדש עם שום ברזל. ואת האבנים היו חותכים, היה שמיר. בבית המקדש הראשון היה שמיר. היה שמיר, זה היה איזה מין תולעת כזו, שהיו שמים אותה לאבנים והייתה חותכת את האבן. ככה היו סיפור שלם בגמרא מסכת גיטין, איך שלמה מצא את השמיר הזה. אז כתוב, לא תניף עליו ברזל, מפני שהברזל נברא לקצר ימים של אדם. והמזבח הוא נועד להאריך ימים של אדם. אז הנה, עוד פעם כאן אנחנו נותן ציור. תכלית, שורה 15 מקור 3. תכלית ישראל ידי בית המקדש, בתפילה לכל העמים, לאחד כל באי עולם, על ידי כוח השלום ואור השם. ומשחרב בית המקדש, נפסק עולם של ישראל, מי שמע בעולם. אז אנחנו נותן תפקיד בעולם. לאחד, להביא שלום, לאחד את כל העמים. ברגע שנחרב בית המקדש, ואנחנו מפסיקים לתפוס מקום בעולם, אז תחת קולו של יעקב, נשמע קול הברזל. כן, אומות העולם, נלחמים, הורגים. יש קול ברזל שמקצר ימיו של אדם. וכל העולם נתון רק תחת שבט ברזל של הכוח והאגרוף. שכל התקיף מחברו בולעו, בלא צדק ומשפט, בלא תכלית אהבה וטובה כללית. כן, רואים את זה. מלחמות והורגים. אם עם ישראל היו במצב שלם, וכל האומות היו ממלא מתוך זה, אז היה יותר רוגע, היה שלום בעולם בכלל. ומפני תגבורת כוח הברזל אין ישראל יכולים להתקרב לאביהם שבשמיים דורמים קרנם בעולם. כי רק בתגבורת הצדק והיושר בעולם, ושיהיו בני ישראל מוכנים להכיר את כוח המוסר והצדקה ועבודת אלמת, אז ירום קרן ישראל, ואולי יכוון, אז זה עוד הסבר שהרב הסביר, למה, מה זה חומת ברזל? חומת ברזל, לעומת מה שבית המקדש מביא שלו, והוא לא בנוי מברזל, כי הברזל נועד לקצר ימיו של אדם. עכשיו נפסקה חומת ברזל, וממילא עם ישראל לא יכולים להאיר את האור הטוב שלהם ואת אור השלום שלהם בעולם. עכשיו הוא אומר עוד מסיף על זה, שורה 24, ואולי יכוון שסיבת ריב בני אדם במלחמת הקיום, שמזה באות המלחמות והריסות הגדולות על ידי תגבור את כוח היגור הברזל, מפני הנטייה למותרות. כי אם היו בני אדם מלמדים עצמם בסיפוק, מה שאתה צריך היה מספיק לכל תוצאות הארץ, כדברי חמד ושל הלבות. על כן רמז כמחוות שפעולתה על הכנת הדברים יתרים שאין בהם הכרח כדיבות כדומה ולא פת בשר מאושר באור טבעי. אז אולי זה בהמשך יש משהו. אז הוא אומר, כל המלחמות, למה יש מלחמות? מה, חסר משהו בעולם? אם כל אחד היה מסתפק במקומו, יש מספיק הקדוש ברוך הוא ברא, כן, את צורכי האדם לכל האומות, כל אחד יש לו מה שצריך. כל מה שיש מלחמות זה בגלל שמחפשים מותרות ורוצים עוד, ורוצים מה שכבר לא באמת צריך. זה מביא את המלחמות. אז הוא אומר, זה רמוז כאן בעניין של ברזל, לא יודע, זה קשור להמשך הגמרא כנראה. עוד מקור אחד רציתי להראות לכם בהקשר הזה של הרגשת החיסרון שאנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו אומרים בתפילה, ואתה בעבדנו חרב את המקדש, הוא בוטל התמיד. בוטל התמיד באופן פשוט, בוטל קורבן תמיד, כן? זה היה ביוזיין תמוס, שאני בוטל התמיד. הרב קוק, כשראה את המשפט הזה בוטל התמיד, אז נותן איזה משמעות, עוד משמעות קצת יותר זו. ושוב, זה מתחיל, הרב מתחיל מהתיאור החי, מה היה כשהמקדש. מקור שבע, כשהנשמות תאורות, כשאור החיים הפנימיים שבאומה הולך ובעולה ביושרו, כשהשקיקה לצדק, ליושר, לאמת, לקדושה, לנתרת החיים היא קבועה, אז הקודש הכללי עומד במכונו, בית המקדש על משפטו, סדרי עבודתיו מקשרים את העולמי ואת ההוויה ואת הזמן אל הנצח, את הפרטים אל מקורותיהם הכוללים, והכל עולה באחדות שלמה, ונפסק בשפעת האורה. כן? אז כשהכל זה, אז יש גם רצף של השראת קדושה מהקדוש ברוך הוא אלינו. יש רצף, אין הפסק. אבל אתה בא ועבודתנו חרב בית המקדש, כשהחיים נדלדלו ואור הקודש שבהם הוא עם זה נחלש, אי אפשר שאור הקודש יזרח בגילויו, ושכינה עלתה ונתעלה מיגלות במכון עוזה, כאילו היא עלתה למעלה, היא לא נמצאת עכשיו, לא יורד, היא לא שורה עלינו. השכינה עלתה, הכוונה שהיא כאילו הסתלקה למקום שאי אפשר נתעלתה מיגלות במכון עוזה, במרכז חיי הרוח של האומה, היא לא שורה כמו תמיד, ושפע הקודש של האורה רק בא לעתים רחוקות, כל מיני הפסקות, והסתרות מונות את המשך התדירי של קדושת העבודה מלא הופיע בעולם. אז זה הרב מסביר, בוטל התמיד, הכוונה, זה לא רק הקורבן תמיד שהוא בוטל, אלא בוטל הרצף הזה, שהקדוש ברוך היה שורה עלינו באופן רציף. עכשיו יש רק הבזקים. כן, צריך לדעת אולי לשמח בהבזקים האלה גם כן. אבל זה הבזקים, זה לא תמיד. מאחר שחורב בית המקדש, נעוצה כאן השפלה של ההפסקה, של הערעיות של הזרחת הקדושה בעולם, ואי אפשרותה של ההמשכה התמידית בין הפסק. זה הכוונה חרב בית המקדש, הוא בוטל התמיד. בוטל התמיד, בוטל הקשר התמידי הרצוף שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואז ממילא גלינו מארצנו וסבלנו, והיום אנחנו בכל זאת במצב של יותר, כן, זה השראת שכינה, חזרה השראת שכינה לארץ ישראל. יש 60 ריבוע ישראל, יש זה כל מיני דברים, שכינה חוזרת למקומה, אי אפשר להתעלם מזה. עוד מעט נגיד על זה משהו. הרב קוק, כן, אנחנו יודעים, רואה את עם ישראל חוזר לארצו לפני 100 שנה, ושמח בזה. שמח, והוא אומר, הנה, כי בא מועד, כי עד לך נהנה. אבל הוא גם לא יתעלם מהקשיים שמופיעים בתהליך. יש כאלה אומרים, הרב קוק, הוא מרוב שהוא אהב את ישראל, ואת ארץ ישראל, אז הוא לא ראה מה שהם עושים. אז אני אראה לכם מכתב שהרב כתב, שהוא מאוד יודע מה קורה. והידיעה הזאת היא גורמת לו רגע לחשוב, מה עושים? איך מתנחמים? שואל הרב. כך הרב כתב, קצת אחרי תשעה באב, תפרש צדיק בית, לפני 70 שנה בערך, יותר, 80 שנה כמעט. כותב הרב כך, מקור 8, נחמו נחמו עמי. אבל עוד בכתב של אש גחלת שחורה, החרוטים הם על לבני פני אותיות השאלה הגדולה, אשר חזרתי להגות נחיים ביום המר של לבלנו הגדול, ואיך אנחם? הרב משתף אותנו במה הוא חשב בתשעה באב, איך אני אתנחם? אם היה שברי רק שברון של עם גולה עשוק ומארצו נעדף, אולי הייתי חושב לנטפי נחומים את אשר הראה בנים בונים באים בקץ הימים, מיישבים ארץ שוממה, אז הייתי מתנחם בזה. אם זה היה רק גלינו מארצנו, ועכשיו ברוך השם אנחנו חוזרים, אז יש מה להתנחם. למרות שהשממה היא קיים, והבניין הוא רק כאב קטן, ככף איש לרקם, כן? זה כף לעומת האיש, כאילו, כף לעומת כל הגוף כולו, זה התחלה של בניין, קצת מאוד. בכל זה יש ערך של אחוז, לחשוב נחומים לעומת היגון. אז הייתי יכול להתנחם, אומר הרב. אם זה באמת היה, נחרבנו, עכשיו אנחנו חוזרים להיבנות. אז הייתי מתנחם. אבל שואל הרב, מה נעשה בעת אשר יתייצב לנגדנו היגון הקודר של נביקת הרוח? אני אגיד לכם, התפלטתי בעצמי, שראיתי את האגרת הזאת, כמה שהרב, היום מדברים הרבה, יש נביקת רוח, כבר הקמנו את המדינה והכל, וזה, ועכשיו אנשים לא מבינים לך מה הם עושים פה, ולמה ישראל. הרב עוד לפני 80 שנה רואה את נביקת הרוח. לא היה חדש, לא ראה את זה. אומר הרב, הלא זה העומק שבקוס יגוני, על זה הכי כואב לי. ומה יוכלו נחומי מפעלים ובנייני חרבות לשעשע נפשי, אם בתוך הבניין אני רואה אש יוקדת הולכת ומארסת? הרב רואה את זה. עוד הרב מסביר את הקושי שלו, כן, נתנחם. מעוז האומה, עודה והדרתה, יפעת כבודה סון עוזה, אלו באמת רק רוח קודשה, המתגלה למשמרת חייה, אור תורתה, אשר בעדה באו באש ובמים. שזה באנו, באים ושמיים, בשביל התורה, בשביל הרוח. ואם הרוח, כן, היא חסרה, אומר הרב, ואם בניי בוניי, הם באים אל ארצי, ובידיהם כשיל וקלפות להחריב את המעוז המקדש, אותו הם החל להיבנות, וכל רעיון קודש, אשר ממקור נשמתי נוזל, וכל רשת עבוד אשר ממאי מפחל למרמס נהיה, ומרפס שזנח, לרגלי כל שור חמור, אשר יתאמר לבוא אל הארץ החרבה, ובפי מרמה למור, בונה אנוכי ארץ לעם, ואיך ינחם? כך אומר הרב, כות תהגה נפשי מרורים, ותשעה באב. אמרתי, איך אפשר להתנחם? ואנחנו רואים פה שהם באים, והם הורסים. כך שואל הרב את עצמו, אבל הרב בכל זאת, מתנחם. כך הוא אומר, באסתר תראו, להמשך המכתב הזה, הרב היה מפרסם את ה... היה כותב כאלה מאמרים, מפרסם אותם בעיתונות שהייתה אז יוצאת, לדעת, עיתונים דתיים, או מה שהיה, התור, סיני, היו כל מיני עיתונים, והיה היסוד, היו כל מיני עיתונים דתיים, אני חושב ש... שבעונים כאלה, לא יודע, שהיה מפרסם את המאמרים האלה, וכינסו אותם בספר מאמרי הראייה. היה לקחת כל חג, יש הרבה, לקראת ראש השנה, חגים, שבועות, פסח, כותב מכתבים כאלה, לעם ישראל. אז הוא משתף אותם למה שהוא הרגיש. אומר הרב, במקור 10, אבל הלא דבר השם הוא הקורא אליי למור, נחמו, נחמו עמי, הוא דבר השם יקום לעולם. קדוש ברוך הוא אומר, נחמו, נחמו עמי. אז אני לומד איך מתנחמים בתוך כל המצב הזה. על כן התחזק והתעודד, זה ממש כאילו, הייתם לכם, היינו מביאים את המכתב הזה, איזה רב כתב את זה היום לדורנו, כן? לשעות אלו, למצב הזה. הרב כתב מזון לדור. אומר הרב, על כן התחזק והתעודד ואומר, שובי נפשי למנוחייכי, ומלא תקוות נחומים, קומנה, קומינה, וחשוב מפלאות ממדים אשר לאט כה הגענו. בוא נראה, עד איפה הגענו. כל זה לא היה. צריך לראות קודם כל לאיפה אנחנו נמצאים כבר, ברוך השם. ואני אומר, מה הרב ראה לפני 80 שנה? מה שאנחנו נמצאים היום. והמציאות היא אין, זה חוזר. המסל חוזר לארצו, הוא ממשיך לחזור. ויותר ויותר יהודים יש פה כל הזמן. ויותר בניין הארץ יש כל הזמן. ואם בחלקי בונה בוננו עוד יש איזה רוח לא כל כך טובה. והם חושבים מחשבות לא טובות, כאן מה שהוא מביא. ודורכים על כל רגש קודש. אומר הרב, שורה 12, אל נא נפשי ממנו תפחדי פחד. דהינה, כי רק רוח עוברו. הרב היה לו סבלנות. בעקבותיו הלך הרב צביודה שהיה לו גם סבלנות. וראה שזה תהליך ארוך וגאולה כמעט כמעט. והרב רואה את כל מה שיש ואומר, ברוך השם שיש את זה. לא צריך להיבהל. אומר, הרוחות האלה זה רוחות שיחלפו. אומר, כמו שראינו, אומר הרב, 13, בחלקים רבים מבני עמנו אשר נטעו בחסד לאומים הכוזב, לחשוב את מעונות הגלויות, היו חשבו, כן, צריך להישאר בגלות, הכל בסדר. והנה, המציאות תפחה על פניהם. והרב אומר את זה עוד לפני השואה, כן? קל וחומר אחרי השואה שהתברר שאין מקום ליהודי בחוץ הארץ. אומר הרב, כמו שאנשים האלה שראו את הטעות הזאת והבינו שלא הגלות זה מקום המפתח שלהם, כן, קרוב היום, שורה 15, אשר כחלום בלהות יקוצו כל הנטעים ויראו, כי רק רוח בער צרר אותם בחפניו. ובאמת, המעמד האיתן אשר לעם עולם על הארץ, הנחלת עולמים הוא לעם אשר ישו על כל כוחות הבא לברוך חצו. זה הכל צריך לבוא שזה נחלת אברהם יצחק ויעקב וחבר קודשו מסיני בקודש. הרב, כן, נותן ניחומים, נותן בלי תקווה, הורא שהכל יתעורר. שורה 20 אומר הרב, אז בבוקר לא אבות אחד, ישוב ישוב עלינו כל הדרים הניתים, ובין יבינו כולם כי המטרה של התפקיד הזה, של השלילה, זה מכוון מעת השם, מעת קורא הדורות מראש. בשורה 27 אומר הרב, אז ישוב לנו כל הבנים אשר רחקו, והדרת קודש יראה על כל מעשה בוננו, ואז ננוחם. אנחנו נוחמים על כך. אז ככה הרב, אני אומר, ראיתי שעם כל זה שהוא יודע את היגון, הוא יודע את הקושי, הוא יודע את כל הבעיות, הוא מוצא בכל זאת איך להנחם, ובמקומות אחרים הוא כותב, תראו ב-11, נחמת ישראל היא עכשיו חובתנו יותר גדולה וקדושה. חובת תלמידי החכמים, צדיקים וקדושים, וכל מה שהוא מרגיש בלבבו נטייה לכת בדרכם. עלינו להתעלות ולבוא עד אותו מצב נפש, אשר ממנו נוכל להריף טל שנחומי אמת, נחמו נחמי לכם. עוד אומר הרב, עלינו לספר בשבחם של ישראל, מקור 11 שורה 7, ללמד אליהם זכות, למצוא תמיד את צער המופרע, ככה עוסקים בנחמה. על ידי זה לרומם את רוחם, לנסעם ולקדשם, חייבים להודיע את השבח הכללי של כנסת ישראל, את טהרת נשמתה, את הוראה האלוקי שבה. ראוי הוא הכלל לסנגוריה ולימוד זכות, וכדאי הוא הכלל לתנחומים ולתרוממות. עד לחיינה כי בא מועד. שורה 13, וזה מכל מיני מקורות ברב, על הניחומים. הגיע הזמן לכל עבדי השם לנחם את ישראל, לשמח לב הגומים בנחמת ציון וביסוד התחלת הגאולה, המתגלה ומתראה בבניין ארץ בית חיינו. הרב כן שמח פה על הבניין ההתחלתי הזה. עין בעין אנו רואים כי בא עת לחנינה. הארץ הנשמה הולכת ונבנית. ירושלים עיר הקודש הולכת ומתפארת ברוך השם, בבניינים נחמדים על ידי אחינו בני ישראל. כן, תראו מה הרב ראה את זה 80 שנה, היום ירושלים, העיר הכי גדולה בארץ. ועל ירושלים, ברוך השם, כמו שאנחנו רואים, עומדים כחומה בצורה, גם הממשלה וגם... פה לא יגיד לנו מה לעשות.
לא רק ירושלים, לא רק כבר. ירושלים יותר גדולה אפילו מפריז.
כן, אני לא יודע, כן?
זה מדבר על השטח.
שטח. כן. אבל כבר, פה פעם היו ערים אחרות, אלא היו הייתה עיר הגדולה. מבחינת מספר תושבים, היום זה ירושלים. רואים אנו, אומר הרב, כניצנים נראו בארץ. כוח אור קודש אנו צריכים להעיר אתם מבית ומחוץ, להסיף חמדת עם השם לארץ חמדה, וקדושתם של ישראל כשחר פרוס על הריב, שורה 20, מקור 11, לקרב קץ נחמה, לרומם כנראה אום זה אימא, לא רוחמה, ומקום אשר אמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני חי. ככה הרב מלמד, איך צריך להתבונן, איך צריך לנחם. ככה הרב היה מלמד, ב-13, מוביל... כן, מרן הרב, זה צעד מביא את זה הרב נריה, בספר מועדי הראיה, לבעל דברי חזם מסכת תענית, כל המתאבד ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. לכאורה יפלא הדבר שאמרו זוכה ורואה בשמחתה, ולא אמרו זוכה ורואה בעניינה. מה צריך להגיד? כל המתאבד ירושלים, זוכה ורואה בבעניינה, מה זה שמחתה? אז הרב אמר ככה, חכמנו ידעו, כי כשיגיע ימים שנזכה לראות בניין ירושלים, יראו זאת כולם. כל מי שיחיה באותה תקופה, כולם יראו. אבל לא כולם שמחים לצערנו. תחיל למשור, כן, כאן, זה גאולה, זה לא. אז זוכה ורואה בשמחתה, כולם רואים, השאלה אם הם שמחים. כולם יראו, אומר הרב. גם אלה שלא יתאבלו על ירושלים. אולם הרגשת השמחה תהיה נחלתם של אלה שיתאבלו, והצטערו בצערו של החורבן, שהתגעגעו וציפו לבנייני של ירושלים. אז הם באמת יזכו לשמחה. מי שמתאבל, רואה את השמחה. מי שמתאבל, רואה את הנחמה. ולכן, יש כאן איזו פסקה ארוכה שעכשיו אני אלמד אתכם. במקום 12, אנחנו רואים שלמרות כל החורבן, ואני אומר את זה גם איזה סוג של נחמה, למרות כל החורבן, יש דברים שעם ישראל מבחינת הפנימית שלו, הוא קשור ומחובר לזה. זה לא יתבטל. כך אומר הרב, על מה שאנחנו אומרים בתפילה, הרי כתוב שיש עניין להגיד את הקורבנות. הקורבנות, נשמה פרים שפתנו, זה גם כן, זה נותן, יש לזה ערך. אדם בתפילה, לא יודע. יש להגיד כתורת, 3 פעמים ביום, ספרדים מקפידים. בוקר, אין כלוקנו, ומנחה. להגיד, לא יודע, אדם משתדל להגיד. לפעמים מתחיל ללמוד, הוא ברוך שאמר, אין זמן, אשרי. יש קורבנות. כן, שהם נעדו גם לעזור לאדם בכלל לצייר ולתאר ולהרגיש את הקשר למקדש. הדברים האלה הם חלק מהתפילה שצריך להגיד אותם לפעמים. אומר הרב ככה ב-12, אף על פי שנהרס הבניין הקדוש ונחרב, וכל סדרי הקדושה בקביעותם נסתמו אורותיהם מהעיר בעולם, כמו שאמרנו, כן, נסתם השאר, על בי שמיים קודרות וסק עשים כסותם, אומר הרב, וכל זאת לא זזה הקדושה הפנימית הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, שממנה נובע הוא כוח השפה הקדושה המיוחדת לישראל בקדושתה, וכוח זה יפה כל כך עד כדי להיות תשלומים גם בעד המעשה יותר ניכר ויותר חזק, ביותו משתדר בפעולה, כמו שהקורבן יותר גדול ויותר מוכר ממשתו, הוא קורבן פרים, גם אותנו משמיע שפתנו. כלומר, כוח הדיבור הקדוש המיוחד לנו פועל בהוויתו וציורו הפנימית, אותו העניין המקודש, להעלות ולעדן את כל העמים ואת כל ההוויה מצד פנימיותה, דוגמת משפעלו הקורבנות בהתפשטותם וקדושתם בגלויה המפורסמת, נוסף ולוצר הכבוד מהם, קושר מהם. כלומר, יש ערך בדיבור, נשמה פרים שפתנו, זה כאילו, זה נותן, זה עושה איזה משהו, זה עושה איזה פעולה בעולם, כמעט קרוב למה שהיו עושים הקורבנות בפועל. לכן זה חשוב לעסוק בזה, להגיד את זה. אז אני אומר, זה חלק מהנחמה. כלומר, עצם העיסוק הוא ככה, הוא גם מקרב אותנו להבין מה חסר. עצם העיסוק משלים ובונה דברים שחסרים. ואמרנו, הנחמה, הזכרתי את העניין של הנחמה. וכאן הרב הזכיר, הוא אמר, צריך לספר בשבחם של ישראל, למד עליהם זכות, למצוא תמיד את הצד המפואר שבהם. אז הבאתי שני סיפורים. אחד, לפני 42 שנה, היה שחרור המקדש, מקום הקודש, הר הבית, יהודה ושומרון, חברון, קבר רחל, מלחמת ששת הימים. בתשעה באב של אותה שנה ישבו במרכז הרב ואמרו עם הרב צבי יהודה קינות, עדיין אמרו קינות, כן, וזה, בכל, אין בית מקדש. אמרו קינות, הרב צבי יהודה בכה, הכל. שקמו ללכת, אמרו את הקינות, ככה הרב צבי יהודה התחיל לצאת, ואז הוא הסתובב ואמר לבחורים, לא נהיה כפויי טובה. תשעה באב, אומתק קצת. בכל זאת, אותו מתוק. יש לנו כבר הרבה, זה אומתק, לא, צריך להודות להשם גם על מה שיש. לא להיות כפויי טובה. אז על המשקל הזה, אני אומר, אני מסיף דבר שזכיתי לראות אותו שבוע שעבר. הייתי בצבא. בן שלי סיים מסע קומטה בגבעתי. אז הלכנו לטקס הקומטה. הרבה תופעות, דברים שם ראינו. הרבה קודש. נגיד בין הדברים, אז אתה רואה שהרב הצבאי הוא חלק מה... הוא עומד שם על במת הכבוד, כן? הוא לא משהו בצד. עומדים שם, יודע, מחט וזה, והרב הצבאי. הוא דיבר, אז הוא אמר, קיבלתם קומטה סגולה, לעם סגולה. דיבר. אבל מה שיותר התרגשתי ממנו, וסיפרתי את זה כמה אנשים מאוד התרגשו מזה, כשככה בדיוק היינו נכנסים שם לשער המחנה, אז שמענו שברמקול אומרים ככה, היום, בשונה מן הרגיל, היום בטקס לא נשמיע שירים, בגלל ימי בין המצרים. ככה עוד יהיו ברמק. אז אמרנו, איפה זכינו? איזה... אז אמרתי, גם זה ממתיק לנו קצת את אישה בער. וגדר, המתקה שאנחנו רואים, ברוך השם, שהקודש, זה לספר שבחם של ישראל, למד עליהם זכות, זה עצמו, זה עיסוק בנחמה, לא צריך להיות שקועים רק בעבר. רואים שהרב גם במאמר הזה, נחמנו חמישות אחד, הוא אומר, זה קשה וזה, ומה נעשה, ואיך ננחם? מצד שני, הוא מוצא את הדברים, איך להתנחם. אז אנחנו כאן, אמנם מצד החליקת תשע באב, אבל גם בתשע באב אנחנו קמים בצהריים ומתחילים לעסוק בנחמה. לא להיות שקועים, צריך להתאבד, צריך לדעת מה חסר, אבל יש גם ערך, לכן מיד שבת, אחרי שבת חזון, בא נחמו. כי לא נשארים בזה. אבל אני אומר, אפילו החידוש הוא שבתשע באב עצמו, קמים בצהריים ומתחילים כבר, יש איזו ציפיית נשואה כזו. יש אפילו שמובא בספרי הלכה שיש מקומות שככה נהגו נשים מצהרי היום להתחיל לשתוב, כן, רוחצים את הבית, מנקים, מסדרים, למה זה אין אלו? אמרו שיש אמונה שבתשעה באב נולד המשיח, כלומר, ככה כתוב. אז יש ציפיית, אנחנו מאמינים שהגאולה תבוא. אז עושים כבר... אז מובא בספרים שזה לא כך רצוי, אבל אומר, אבל אם הם נוהגו, מי שנוהג ככה משום דעתם הקצרה, שלא יתיישו מהגאולה, ככה ראיתי הרב עובדיה אומר, הנח להם לישראל, כאילו לא צריך להגיד להם אל תעשו. הוא אומר, אבל מי שמבין לא צריך לעשות. אבל עצם הדבר הזה, זה היה מין, זה סוג ציפיית ישועה כזו, שקמים ועושים ו... נו, גם השנה, האבלות היא קצת פחות, למה? כי... בדרך כלל כתוב, לפחות מנהג אשכנזים, עד חצות היום של יום עשירי לא עושים כלום. לא רק אכילת בשר, אפילו השנה, בגלל שזה חל ערב שבת, אז כבר ממוצאי הצום מותר כבר לחבס ולהתרחץ, להתכונן לשבת. אז עצם זה שיש קצת פחות אבלות, אני מקווה שבעזרת השם זה גם כן יהיה סימן לביטול האבלות, בעזרת השם. נזכה שיהפוך הצום הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי לסוד השמחה לימים טובים בעזרת השם.